קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
ברצוני להתייחס היום לכמה נקודות העולות מן הסיפור של קורח ועדתו. ראשית, מיקומו של הסיפור בספר במדבר. בשבוע הבא, בעזרת השם בפרשת חוקת, נקרא על אירועי השנה ה-40, חודשים ספורים לפני הכניסה לארץ. בשבת שעברה בפרשת שלח לך, עוד היינו שרויים בתוך אירועי השנה השנייה, חודשים ספורים לאחר עזיבת הר סיני. פרשת קורח מתרחשת באמצע, בין השנה השנייה לבין השנה ה-40. ואין בתורה שום התייחסות שתוכל לסייע לנו באיתור הזמן שבו התקיימה הפרשה. אולי כדי לומר לנו שפרשת קורח מייצגת סוגיה שהיא מעבר לזמן ואיננה תלויה באירועים אלו ואחרים. פרשת קורח עומדת בפני עצמה באשר היא מייצגת את רצונו של האדם להתקדם ולהיות יותר ממה שהוא באותו רגע. אותה צרות עין או קנאה או תחרותיות במקום שאין לה עניין, כל הדברים הללו מאפיינים כל חברה וחברה. ידועה הגמרא במסכת סנהדרין, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם ואמר לו שיחדל ממרדו, שאני, אתה ובן ישי מטיילים יחדיו בגן עדן. ושאל אותו ירובעם, מי בראש? ואמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. ואמר לו ירובעם בלשון הגמרא, איהכי לה בעינה. אם כך אינני רוצה, אני רוצה להיות מספר אחד. ולא מוכן להיות מספר שתיים של בן ישי, למרות השכנות הקרובה לקדוש ברוך הוא, אני, אתה ובן ישי ביחד. והתכונה הזאת, לרצות יותר, יש שמניעה את האדם הפרטי או את החברה לעשות דברים טובים ויפים. ויש שהיא משקעת את האדם או את החברה בתחרותיות פרועה ובניסיון לדרוך זה על כתפי זה כדי להגיע למקום גבוה יותר. ולכן אולי פרשת קורח, השרויה באמצע ספר העם, כפי שהגדרנו את ספר במדבר בשיעורים הקודמים, מלמדת שבמקום שיש עם ויש הנהגה נמצא את הדברים הללו. גם דמותו של משה רבנו, גם דמותו שתוארה בידי הקדוש ברוך הוא עם כל מעלותיה בסוף פרשת בהעלותך, ופעל פה הדבר בו במראה ולא בחידות ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה, הוכיח הקדוש ברוך הוא את אהרון ואת מרים, ואותה עדות שהתורה מעידה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, גם הוא לא יצא נקי מן הדברים הללו. וקמו נגדו אנשים והתרעמו על קביעותיו בענייני הנהגה. מתי בכל זאת התרחשה הפרשה הזאת? ישנה מחלוקת מעניינת בין רשי, בין רמב"ן לבין אבן עזרא. מכיוון שעניינה של המחלוקת הזאת בתפקידים של כהונה ולוויה וגם הנהגה, הרי שאומר אבן עזרא, הדבר קרה לאחר שהוחלפו הבכורות בלוויים. נכון, זה הזמן, זאת הסוגיה שעמדה על הפרק, ובעקבותיה התרעמו קורח ועדתו ועשו את מה שעשו. מדוע זה איננו נמצא במקומו? כדי לא להפסיק את רצף הסיפור של השנה השנייה, כך אומר אבן עזרא בתחילת פרשתנו. זה הדבר היה במדבר סיני, כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוויים, כי חשבו ישראל שמשה אדוננו עשה מדעתו לתת גדולה לאחיו, גם לבני קהת שהם קרובים אליו, ולכל בני לוי שהם ממשפחתו, והלוויים קשרו עליו בעבור היותם נתונים לאהרון ולבניו, וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם, ונתנה ליוסף, אולי חשדו בעבור יהושע משרתו, גם קורח בכור היה כי כן כתוב, וכולי וכולי. ובהמשך, מסביר אבן עזרא כאמור, מדוע הדבר לא נמצא במקומו, כדי לא להפריע למהלך הסיפורים. אנחנו גם הצענו הסבר אחר, כאמור, אולי בשביל לתת לפרשה את הנופך העל-זמני שלה. הרמב"ן לשיטתו בכל התורה כולה, שדברי התורה והאירועים המסופרים בה, כתובים כסדרם, כפי שהתרחשו. וגם הוא מסכים שהתכנים, שהנושאים עליהם התרעמו, החולקים על משה ברבינו, קשורים באמת להחלפת הלוויים. אבל כל מי שבא למרוד, כל מי שבא לעורר מחלוקת, צריך לדעת שהעיתוי, הטיימינג בלשון ימינו, הוא קריטי. אתה יכול שיהיה לך קייס טוב ביד, רק לא יצאת עם הקמפיין, כך קוראים לזה בלשון ימינו, בזמן המתאים. צריך צירוף של עניין ראוי עם זמן מתוכנן וראוי. ומסביר הרמב"ן, בשלב ראשון מעמדו של משה רבינו היה כל כך איתן, כל כך חזק, של אין סיכוי למי שמורד כנגדו לצבור עוצמה ולהוביל אחריו אנשים רבים. היוצא למרוד צריך לא רק לחשוב על האירוע שבגללו הוא מורד, על העילה לכל המרד, אלא גם לבחור לו את הזמן. הוא מסביר הרמב"ן שקורח ישב בשקט וציפה לשעת כושר. ושעת הכושר הזו הזדמנה לו אחרי חטא המרגלים, כאשר התברר שגם משה רבינו לא יכול כנגד הגזרה, ולפני הדור הזה בעצם אין תקווה. הוא עומד למות במדבר, כלשון הכתוב, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. משה רבינו אז עבד זוהרו בעיני בני העם, הגזרה נהייתה מאיימת, וכאמור לא הותירה לעם תוחלת ותקווה, ואז אמר קורח בליבו, זה הרגע. עכשיו אני אצליח לסחוב, אולי תוך כדי נטיעת תקווה, שההצלחה של מרד והחלפת הנהגה תשנה גם את הגזרה, או אולי דרך אחרת. בכל אופן, כך מסביר הרמב"ן. כמה זמן אחרי חטא המרגלים אירע הסיפור של קורח? לא ברור אם כך. אולי ציפה קורח לפי הרמב"ן לתת לו זמן לעם קצת להתבשל במרכאות עם הגזרה, לאבד תקווה אחרי כמה חודשים, לסבול קצת ממצוקות המדבר, ויענך וירעיבך, לתת לעם קצת לטעום את הקשיים, ורק אז לצאת, אולי עברה שנה, אולי יותר, אולי פחות, איננו יודעים. מה שברור שזה לא דבר מיידי. כדי לגרום למרד, כדי לחולל הפיכה, זקוק המהפכן, המורד, לזמן. עליו לאתר בקרב סביבתו הקרובה כמה אנשים שיסכימו ללכת איתו. ורק משאלה נמצאו בסודיות מרובה, אפשר שכל אחד מהם ינסה להרחיב את המעגל. טעות קטנה אחת, התגלות של הרעיון וכולו קורס עוד בטרם קרם אור וגידים ובטרם יצא לאוויר העולם. חייבים את כל השלבים הראשונים להכין את הקרקע בצורה סודית. בידי שאיש מיותר יודע כדי שהדבר לא ידלוף ורק אז לצאת. וזה לוקח זמן. נתבוננה בשלבים הקשונים של התארגנות המרד כפי שהם כתובים בתורה. פרשת קורח פותחת בצמד מילים שמשך תשומת ליבם של פרשנים רבים. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ונתן ואבירם בני אליעם ואון בן פלד בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. בדרך כלל בתורה הפועל ויקח הוא פועל יוצא. אדם לקח משהו, לקח את חברו, לקח את הדבר, ויקח חם, כן, לחם וחימת מים, ויתן על שכמה. מישהו לוקח משהו, ותמיד הדבר הזה כתוב, ויקח ללא חפץ שנלקח, אין לזה שום משמעות. ובאמת ניסו מפרשים שונים להשלים את החסר, שהרי בפרסוק שלנו לא נזכר את מה לקח. ויקח קורח, אומר התרגום, והתפלג קורח. כלומר, התפלג. כלומר, קורח נחלק. מה שעושה התרגום בעצם מוציא את המילה ממשמעה המקובל, כדי להתאים אותה לתופעה הזאת, שהרי לא כתוב את מה לקח. הרשב"ם לא משנה את משמעות המילה, אז הוא נאלץ להשלים את מה שחסר. ויקח קורח, אומר הרשב"ם, כמו ויקח את שרה אשתו ואת לוט. אף כאן, ויקח קורח בדתן ואווירה, ואנשים הרבה, עד שקמו עמהם לפני משה. כלומר, ברור שצריך להשלים. לא התרגום מסביר מדוע נקטה התורה בלשון מתאה כזאת, שבעצם איננה כמשמעה בכל התורה כולה. וגם הרשב"ם לא מסביר מדוע נקטה התורה בסגנון כזה, שדבר חסר מן הספר, ופרשנים אחרים הציעו אפשרויות שונות. ואני רוצה להציע, מעבר לכל הפרשנויות שהן נכונות, אבל עדיין הן לא מסבירות למה התורה הכניסה אותנו לתוך הבור הזה. מדוע התורה הכשילה אותנו בהבנה עד שנזקקנו לכל התירוצים. ולא רק זה, אלא התורה נקטה כאן באיזשהו צעד סגנוני שקצת מקהה את הקושייה. כי ויקח קורח, אתה מצפה שיהיה כתוב מה לקח. אבל רגע, לא גמרנו. זה קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. כל הייחוס. אבל עוד לא גמרנו. זה גם דתן ואבירם, בני אליאב. ועוד לא גמרנו. גם און בן פלד, בני ראובן. ושמה עד שנסתיימה כל הרשימה הזאת של היוחסין והאנשים, שכחת שבעצם ויקח קורח לא כתוב את מה. ואז אני יכול להשלים את הסיפור, ויקומו לפני משה. התורה מטשטשת את הדבר הזה, אולי כדי לומר לנו, שאכן, כל הסיפור מתחיל בצורה מאוד עמומה, ואולי גם לא ברורה. אולי גם לא ברורה לקורח בעצמו. ויקח קורח. לא ברור את מה לקח, לא ברור את מי לקח. צץ רעיון בליבו, והוא מתחיל לזוז. מפעולה סתמית, מפעולה שאין לה פשר. מפעולה שאין לה גמר. כך מתחילים דברים רעים שכאלה. מאיזשהו הברקה שלילית במוחו של מישהו, בלתי מוסברת, והוא מתחיל לנוע. שלב השני, כל החבורה הזאת שעדיין מדובר בבודדים, ויקומו לפני משה. אותם אנשים, מה זה ויקומו לפני משה? עוד לא אומרים כלום, רק הם כבר מפסיקים לנהוג בו בכבוד. לקום לפני משה, הכוונה היא להתנהג איתו לא באותה דרך ארץ שהתנהגו עם משה עד היום. אפשר לענות לו קצת, אפשר להתווכח איתו קצת, אנחנו יודעים בחבורה שבנויה על היררכיה ועל משמעת, שפעם מישהו עונה אולי תשובה עניינית, אבל בלשון שחסר בנימה של כבוד, של דרך ארץ, של קבלת מרות, הדבר הזה מחלחל אל החברה כולה שמתבוננת. וזה אולי השלב הראשון. משה אומר, אני אתווכח. מעבודתי כמורה, שנים רבות, אני יודע שישנם תלמידים כאלה, שמציסים לפעמים חבורה שלמה מעצם העובדה שהם עונים ומתבקרים. ולמה אתה אומר ככה? לפעמים בשפה ככה בוטה על גבול החוצפה. ולפעמים כנגד מנהגים או כנגד חוקים של בית הספר. ולאט לאט הדבר הזה שהוא עונם על ידי יחיד, כאן מדובר ביחידים, והוא קם לפני המורה ועונה לו בצורה לא יפה. זה מחלחל. זה משפיע גם על החברה הרחוקה יותר. אפשר גם לנקוט בסגנון כזה. ולכן אולי, אחרי שהם ויקומו לפני משה, אז מצטרפים ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. 250 אנשים זה כבר קהל. בפרט שהם נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. לאחר שנאסף המעגל השני, מעבר לקורח שפתח, צרף אליו את דתן ואבירם ואון בן פלט. כבר קמו אלו לפני משה. נצטרפו אליהם אותם 250. כאן הם יכולים כבר לנקוט צעד משמעותי יותר. ואז אומרת התורה, ויקהלו על משה ועל אהרון. ויקומו לפני משה בשלב הראשון, עדין יותר, פחות בוטה. וגם רק לפני משה. כי משה הוא זה שמביא דבר השם ואומר ומצווה ומדריך, איתו אפשר להתווכח. הפעם הם כבר חשים מספיק ביטחון. ויקהלו על משה ועל אהרון ויומרו עליהם. כאן כבר כתוב מה הם אומרים. רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. הסיסמה הזאת שאיתה יוצאים אותה חבורה, יכולה להילמד בבית הספר לפרסום. אין ספק, כמו שקראנו בדברי אבן עזרא, שקבוצתו של קורח מכילה בקרבה אנשים בעלי אינטרסים שונים. הלוויים, הבחורות, הכהנים, דתן ואבירם, כל מיני אנשים. אבל כאשר קבוצות בעלות אינטרסים שונים, מנסות להתכנס תחת קורת גג אחד, ולפעול יחד להגשמת מטרותיהם השונות. הרי שמוכרחים לצאת עם סיסמה יפה, קולעת וטובה, שתסתיר את האינטרסים השונים, שתסתיר את המגמות השונות, ותיצור איזשהו מצג של אחדות אחת. וזה מה שהם עושים. הם קמים יחד עם סיסמה, עם סטיקר. ויכול להיות שזה רץ בכל מיני אפיקי פרסום. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? שום מילה על עצמם, אלא רק על העם המסכן. בצד אחד מחמיאים לו, כל העדה כולם קדושים, מדברים באוזני הציבור ואומרים לו, שמעו נא רבותיי, כל העם, אתם קדושים, מגיע לכם יותר. מגיע לכם יחס אחר. ולאחר מכן, בפנייה למשה ולאהרון, מדוע תתנשאו על קהל השם? התנשאות זה דבר שאנשים אינם אוהבים. וזועקים כל החבורה הזאת כלפי כל שומעיהם. הם מתנשאים עליכם, שלא בצדק. משה ואהרון מתנשאים על קהל השם, לא על אנשים רגילים. אתם, כל העדה כולם קדושים. אתם, כל העדה עם קהל השם. והם מתנשאים, לא עלינו, בכלל לא לכבוד עצמנו אנחנו דורשים. אנחנו דורשים לכבודם של העם, לכבודם של כל בני העם. הם כולם קדושים, הם קהל השם, ולא מגיע להם שיתנשאו עליהם הצמד הזה משה ואהרון. ובעזרת הסיסמה הזאת, כאמור מטשטשת את הכיוונים השונים, מטשטשת את האמביציות האישיות, מטשטשת את הרצונות השונים של משתתפי החבורה כולה, מנסים למשוך את לב ההמון אחריהם. וכאן הדינמיקה כבר יצאה משליטה. ובהמשך, קורח מצליח, בהמשך הפרשה, ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. אם כן, יש לנו שלב נוסף, שבו הדבר מתפשט בעם, והופך להיות נחלת הכלל, וכולם באים, חלקם לצפות איך יסתיים הדבר, חלקם אולי ליטול חלק יותר פעיל, אבל קורח יכול לחייך לעצמו ולעשות וי, הדבר הזה שהתחיל בליבי, ויקח קורח, מי לקח, מה לקח, את מה לקח, לא ברור בכלל. והמהלך הזה הבשיל עד כדי ויקהל עליהם קורח את כל העדה. כיצד מגיבים משה ואהרון לעניין הזה? ראשית, וישמע משה ויפול על פניו. משה רבינו נופל על פניו בהלם, נופל על פניו, רש"י אומר, מפני המחלוקת. הוא חושב לעצמו, מה יהיה? איך יכול להיות דבר כזה ליפול על ראשי? אני משה רבינו, כפי שהוא אחר כך אומר לקדוש ברוך הוא, על תפן ומחדם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. ברגע אחד של הלם. תכף נראה שיש מפרשים אחרים. אבל מיד הוא פונה אל הצד המעשי. וידבר אל קורח ואל כל עדתו למור, בוקר ויודע שם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהם אש וכו'. והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. אתם באתם, כל קורח ועדתו, ואמרתם לנו, משה ואהרון, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים. אני עונה לכם, רב לכם בני לוי. נתבונן ונראה. משה רבינו נכנס אל התפר הזה שמאחה ומלכד את הקבוצות השונות. והוא לא מדבר כרגע אלא עם בני לוי, כאומר להם, אל תסתתרו מאחורי סיסמאות. אתם מבקשים גם כהונה, שימו את הדברים בצורה גלויה על השולחן. והוא עונה להם בכלל לא ממין הטענה שנטענה. סיסמאות זה דבר אחד, האמת היא דבר אחר. זאת עשו, קחו לכם מחתות, אתם קורח וכל עדתו. ורק לאחר, שהוא מציע להם את ההצעה המעשית, כאומר, רבותיי, בואו נבדוק את הדבר, לא נבהל. אינני נבהל מבדיקה. בבקשה. מניין היה למשה רבינו הזכות לבצע בדיקה שכזאת? כתורת הרי, עוד לא לפני הרבה חודשים, ודאי לפי האבן עזרא, שזה קרה אחרי החלפת הבכורות, אז אנחנו מדברים על שבועות ספורים, לאחר מות נדב ואביהו בכתורת. מניין משה רבינו לקח על עצמו? יש כמה דעות בדברי רבותינו. הרשב"ם אומר שכשמשה רבינו נפל על פניו, אומר הרשב"ם, נפל לתפילה. ואז בשלב הזה נאמר לו הפתרון הזה, מה שאמר אחר כך לקורח. נקרא את לשונו, וישמע משה ויפול על פניו לתפילה. ושם נאמר לו מה שאמר לקורח. כלומר, זה הזמן שבו השם הדריך אותו כיצד לפעול. אבל זה לא נראה בלשון הכתוב. אלא שהרשב"ם כנראה לא מוכן לקבל שמשה רבינו עשה דבר כזה מדעתו. אבל הרמב"ן היה מוכן, גם מוכן לקבל את הדבר הזה. שמשה רבינו פעל בעצתו הפרטית. והיה מוכן לקחת על עצמו את הסיכון בידיעה שהשם יעזור ויסייע. בפירושו הראשון אומר הרמב"ן בדרכו של הרשב"ם. אבל בהמשך מדבר על המושג של רוח הקודש שהייתה בו. ואמר שהקדוש שמח על כך שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו, ואמר לו, יאמר ויעשה את מה שהוא רוצה, מכיוון שקדוש ברוך הוא לא ייתן לו, היינו אומרים היום בלשון העם, להתפדח אל מול הלוויים. ויש מצבים שבהם מנהיג צריך לדעת, לקחת את הסיכון ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ן, נקרא בלשונו. ויש אומרים כי וישמע משה ויפול על פניו, לדרוש את השם לדעת מה יעשה, ואז נאמר לו, בוקר ויודע השם. זה דעה אחת. אבל בהמשך דבריו הוא אומר, ובטח משה כי השם מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים. כלומר, משה רבינו לקח על עצמו את הדבר הזה, ואמר הקדוש ברוך הוא יסייע. זה לגבי העצה. אבל כאמור, עיקר החידוש בדברי משה רבינו הוא היכולת הזאת להיכנס ולחצות את הקבוצה לשניים. לאחר התגובה הראשונית שכאמור אומרת אינני מפחד ממבחן, אז הוא פונה במפורש אל בני לוי ואומר לא תפחידו אותי. מבחן אני מוכן לעשות. חוץ מזה שימעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה? תודו באמת, אל תבואו עם כולם קדושים וכל העדה, כאילו אתם דואגים לכלל ישראל. אתם רוצים יותר ממה שקיבלתם. אז תגידו, ולגבי עצם העניין, אני מוכן להעמיד לבדיקה. ועכשיו מתפנה משה לטפל בצד השני. לאחר שהלוויים הוסמו באור הנכון, שולח משה לקרוא לדתן ולאווירם בני אליאב, אבל הם מגיבים בחוצפה רבה ואומרים לא נעלה. משה רבינו כועס, ושוב המסע ומתן איתם נתקע, אין דו-שיח איתם, אלא לאחר מכן, לאחר ניסיון הקטורת, בליעת האדמה את דתן ואת אווירם ואת כל עדותם. זה בכל, זה אם כן המהלך שמוביל כאן הסיפור הזה של קורח וכל עדתו, שבאמצעותו ניתן לראות כיצד עומדים דברים כאלה, וכיצד הם מתנהלים, מה האינטרסים הנסתרים, ומה הם הדברים שנאמרים בגלוי. ואז בא סיפור הקטורת, ופותר לכאורה את רצונם של הלוויים להיות ככהנים, ומתברר שכהן יש רק אחד, אהרון ובניו, והלוויים אינם כהנים. וכאשר הם יביאו קטורת, ואולי זאת הייתה קטורת הבוקר, אומר הרמב"ן, יישרפו באש. ואש יצאה מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש, מקריבי הקטורת, מה שלא קרה לאהרון ולבניו. יש פעמיים, אומר משה רבינו ללוויים לבוא ולהתכנס. פעם אחת, זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהם אש ושימו עליהם קטורת לפני השם מחר והיה האיש אשר יבחר. ולאחר שהוא מוכיח אותם, ולאחר שהוא אומר להם, ביקשתם גם כהונה, הוא חוזר ואומר, לכן אתה וכל עדתך נועדים, ואהרון מהו? הוא מנסה להידבר עם דתן ואווירם, וזה לא מצליח כאמור. ואז הוא חוזר ואומר, ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. האם זאת אותה הצעה? הרמב"ן חושב שלא. יש כאן תיקון. אתה והם ואהרון מחר. בהצעה הראשונה לא נזכר אהרון. ובאו מקטירי הקטורת המיועדים ואמרו, היי, אתה עושה לנו בחינה, תביא גם את אהרון, ייבחן גם הוא. אם יהיה חרון אף השם, ננזק כולנו. אם לא, ננצל כולנו. מה החוכמה לערוך לנו מבחן ולא לצרף אליו את אהרון? הוא מתקן משה בפעם השנייה ואומר, אתה והם ואהרון מחר. אבל אש יצאה מאת השם, ותאכל את אנשים שמקריבי הקטורת, וכמובן אהרון נשאר. כן, בליעת האדמה פעלה כנגד אלה שערערו על מנהיגות משה, דתן אבירם וסיעתו, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, פניות כנגד, טענות קשות כנגד הנהגתו של משה רבינו את עם ישראל, וכנגד טענות אלה פעלה בליעת האדמה, אותם אנשים שלא רצו להידבר, ומשה לוקח את כל האנשים אל אזור אוהליהם, כדי שיצפו במה שקורה. ועושה את הסימן, אם כמות כל האדם ימותון אלה, לא השם שלחני, אם בריאה יברר השם, פצתה האדמה את פיה, וידעתם כי נייצרו האנשים האלה את השם, ומיד תיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם. מקטירי הקטורת נשרפו, ומכך הוכח שאהרון הוא הכהן היחיד. מה היה תפקידו של סיפור המטה? המטה שפרח ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. כנגד איזו טענה הוא בא? נסיים רק בפירושו של הרמב"ן. רמב"ן אומר שעדיין היה ערעור על בחירת שבט לוי. היה ערעור על בחירתו של אהרון לכהונה בתוך הלוויים. זה נפטר בקטורת. היה ערעור על הנהגתו של משה רבינו. זה נפטר בבליעת האדמה, את המתאוננים. אבל עדיין היה ערעור על בחירת שבט לוי לעבודה במקדש במקום הבכורות. ובחירתו של אהרון כנראה לא פתרה, לפחות לשיטת הרמב"ן. בסוגריים נאמר שלשיטת רש"י צריך לנקוט בהסבר אחר, שאין כאן זמן לפורטו. אבל לפי הרמב"ן, בחירת אהרון לכהונה אינה קשורה לבחירת שבט לוי ללוויה. נאמר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. בחירת אהרון לכהונה נעשתה במלאכת המשכן, לפי הרמב"ן עוד לפני חטא העגל. ועכשיו קמו אנשים ומערערים על בחירת שבט לוי. ועכשיו צריך את זה להוכיח. זה תפקידו של המתה. ומסתברים מאוד דברי הרמב"ן בהקשר זה. שהרי אוספים מתה מאת כל נשיאיהם. כל שבט נותן מתה. המבחן הוא פה לא משפחת אהרון הכהן מול הלוויים, כשם שהיה בקטורת, אלא שבט לוי מול שאר השבטים. ואומר הרמב"ן שהתורה מדגישה חזור והדגש שפרח מתה אהרון לבית לוי, ואת שם אהרון תכתוב על מתה לוי. אהרון לא פועל כאן ככהן מול הבאים לערער על כהונתו, הוא בא לערער כנשיא שבט לוי, הוא בא מופיע פה כנשיא שבט לוי כנגד המערערים על בחירת הלוויים. אהרון באמת נשא בתפקיד כפול, הוא ראש שבט לוי והוא גם הכהן הגדול. כאמור, נחלקו רש"י ורמב"ן האם זאת בחירה אחת או לא, אבל אין זה מענייננו כאן. ובסופו של דבר פרח מתה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. וכאן אסיים רק בסיפור שהתרחש בישיבתנו לפני כ-35 שנים, בשבת פרשת קורח. קם מישהו ואמר דבר תורה, אמר כך, נאמר לאחר המתות, ויוצא משה את כל המתות מלפני השם אל כל בני ישראל. הוציא את המתות, כל המתות נשארו מתות כשם שהיו אתמול, ורק מתה אהרון פרח ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. ומה היינו מצפים? שיבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו? שיבקשו סליחה? אולי? שילכו בבושת פנים? אומרת התורה, ויראו ויקחו איש מתהו. פרשה פתחה בויקח קורח, ומסיימת בויראו ויקחו איש מתהו. אמר מי שאמר באותה שבת דבר תורה, זה טבעם של בני אדם. דבר ראשון, הם דואגים שכל אחד יחזור, יהיה לו את המקל שלו בחזרה. לא נופלים על פניהם, לא מבקשים סליחה, לא מתנצלים. כל אחד דואג שהפקלה שלו, שהחבילה שלו, שהמקל שלו, יהיה אצלו בחזרה. ואולי הדאגה האישית הזאת שבה מסיימת הפרשה, היא זאת שמהווה את הבסיס לכל ההתנהלות שהייתה כאן. בסופו של דבר, היה דבר תורה קצר מאוד, ולקח 20 שניות, והתיישב, ואנחנו המשכנו בזמירות השבת. לאחר הזמירות השבת, קם אותו בחור, ואמר, עכשיו אני אגיד את מה שבאמת הכנתי. כי הוא הכין דברי תורה ארוכים יותר. אמר לו מורינו ראש הישיבה, לא, זה שדיברת קצר, לא אומר שלא אמרת דבר גדול. אל תקלקל והושיב אותו בחזרה. ומכאן זכור לי הסיפור והלקח כולו. הלקחים לימינו ולכל חברה שאנחנו חיים בה רבים ומרובים, ואני בטוח שכל אחד יוכל את הדברים ליישם בעזרת השם, כדי להרבות שלום ורעות בין הבריות, ולא חס ושלום מחלוקת וקטטה. שבת שלום.